ביזקאסט, פודקאסט העסקים של ישראל. הבית להתפתחות עסקית, שיווק, מחירות וכל מה שחשוב לבעלי עסקים. עם תומר לוינסקי ועדן לוין.
ברוכים הבאים לפרק 10 של ביזקאסט, כאן עדן לוין.
תומר לוינסקי.
היום איתנו אופיר פנסו. אנחנו מאוד מאוד משתוקקים להכיר אותך ואשמח שתספר לנו על עצמך קצת.
טוב, אז אני אופיר, בן 47, אבא לשלושה ילדים, נשוי ואבא לשלושה ילדים מהממים, במקור ירושלמי, גר הרבה שנים באזור תל אביב ובשנים האחרונות בגבעת שמואל, עובד הרבה שנים בשיווק, חלקן אפילו במסגרת הרילוקיישן בגיברלטר, רובן פה בארץ, גם B2C שזה business to customer, וגם B2B business to business, ובשנים האחרונות מנהל מחלקת השיווק בסוכנות ה-B2B הגדולה בארץ שנקראת Extra Mile. מעבר לזה, אוהב לקרוא, אוהב לרוץ, רץ, אני לא מחשיב את עצמי מקצוען, אבל נגיד חצי מקצועי כזה, רץ קצת חצאי מרתון, קצת מרתון.
קורא הרבה ספרים?
לא המון, לא המון, אבל אוהב לקרוא בעיקר היסטוריה, תיאולוגיה.
להרחיב את הידע, להשחיז את הגרזן.
משהו לנפש. אז בגלל שאנחנו פודקאסט לעסקים, גולת הכותרת באמת פה זה אקסטרה מייל, שהיא סוכנות שיווק. גילוי נאות, אני הייתי בכנס של אקסטרה מייל לפני 3 או 4 שנים, נראה לי ב-2019, לפני הקורונה. כנס שכולו היה מיתוג מעסיק. הוזמנתי דרך דה מרקר, אם אני זוכר נכון.
מעולה.
ובאמת שהתרשמתי מאוד מאקסטרה מייל, מהפעילות, מהנוכחות, ובכלל התחום הזה של מיתוג מעסיק זה תחום שאני מאוד אוהב, ומאוד גם משתדל ליישם אותו.
יפה.
הוא תחום טרנדי, הוא עכשווי, ואני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים לא בטוחים ולא יודעים מה זה אומר, איך עושים את זה, וזה באמת היום מקום לבוא ולהעמיק ולהתרכז באמת במיתוג מעסיק. על קצה המזלג זה בעצם הדרך שבהם המועסקים תופסים את המקום עבודה שהם עובדים בו, אם אני יכול לתת את זה ככה בצורה אולי פשוטה, אולי אתה תסביר אחרת.
לא, זה ממש הרוב של העניין הזה. כן, כלומר מיתוג מעסיק זה איך המעסיק ממתג את עצמו, גם פנימית כלפי העובדים וגם חיצונית כלפי עובדים פוטנציאליים,
בדיוק.
במסגרת תהליך של גיוס וכולי וכולי.
וזה מאוד חשוב.
זה מאוד מאוד משמעותי, זה דבר שצמח, זה תחום שצמח בצורה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות בחברות טכנולוגיה, שהגיעו למסקנה, מעט באיחור, שהבידול שלהן הוא לא יכול להתבצע אך ורק דרך מזכורת, כלומר לבוא ולהגיד טוב, איך אני רוצה לבדל את עצמי, אני אשלם טיפה יותר, אשלם הרבה יותר. כסף זה מרכיב מאוד משמעותי בתוך עבודה, compensation זה דבר סופר משמעותי, אבל הוא לא יכול לעמוד לבד ועובד, אתם שניכם מעסיקים, אז אתם יודעים את זה היטב, שלא מרוצה ממה שהוא עושה, או מבקש לעזוב, תדחף לו קצת כסף, אתה תשמור אותו לפרק זמן מאוד מאוד קצר אצלך, ובסוף הוא ילך. כאילו אז הבינו שיש צורך לייצר, שוב, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל ממש ממש בגדול, לייצר מערכת של ערכים, מסרים, פרופיל של החברה, שיודע להשתקף גם פנימה דרך התקשורת הארגונית, מיילים, אירועים, עיצוב, מיתוג פנימי, וכמובן גם החוצה, דרך תהליכי גיוס וכו' וכו'. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות בעבודה הנוכחית שלי כמנהל מחלקת השיווק, זה לגייס. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה time consumer משוגע, אבל אני אוהב, וזה קורה לי המון, שאני יושב מול מועמד, מועמדת, ואומרים לי, עברתי קצת על האתר שלכם, וואי, איזה יופי. אני רואה את הדברים שלכם בסושל, איזה דברים יפים אתם יודעים לעשות, אני מאוד אוהב איך שהדברים נראים אצלכם, ואיך שהאתר נראה, ואני אוהב איך כלומר, יש משהו שמושך אנשים בחברה שיודעת להציג את עצמה, יודעת לאסוף את עצמה, להשחיז את המסרים שלה, זה דברים שהם סופר משמעותיים אצל סופר קנדידטים. כי מקום עבודה זה רק המקום שאנחנו מבלים בו
רוב הזמן.
שליש מהחיים שלנו, במקרה שלכם חצי במעלה אני מניח. אז כן, אז זה סופר משמעותי. וזה...
זה מה שגורם למועמד להגיע לרעיון עבודה ולרצות לעבוד במקום, ואפילו אולי לפעמים לוותר, לעשות ויתורים מסוימים מבחינתו.
בפן הכלכלי, בפן...
בכל מיני דברים כאלה ואחרים, כי הוא רוצה לעבוד במקום עבודה. זה נכון. גם דרך הנראות, זה בעיקר דרך הנראות החיצונית, זה הדרך שבה הוא תופס את המקום שהוא מועמד אליו ועובד בו.
זה נכון, זה נכון, אבל... התהליך הזה הוא לא מתחיל רק ברגע שהוא מוזמן לרעיון הספציפי הזה, אלא זה הרבה פעמים נשען גם על הפרספציה שהייתה לו את אותה חברה כבר איזשהו זמן. כלומר, העובדה שהוא לא מכיר את הפעילות של החברה, לא מכיר את החברה, ואז הוא הופך להיות קנדידט להתגייס לאיזשהו תפקיד בחברה, ואז הוא מחפש וכולי. זה סבבה, זה טוב, אבל הרבה פעמים אתה תשמע מועמדים שמתראינים לתפקיד מסוים, בין אם אצלנו במקומות אחרים, שהמיתוג של החברה כבר לאורך זמן, שנה, שנתיים, שלוש, חמש האחרונות, מאוד מאוד שרת אותו, בלהביא אותו בכלל להגיש אפליקיישן בשביל להתמודד על תפקיד מסוים. כלומר, זה לא רק התפיסה שלך את עצמך ואת המעסיק הפוטנציאל שלך בתפקיד, כשאתה בתוך התהליך, אלא יכול הרבה פעמים לדחוף מועמד להיכנס לתהליך, או לא להיכנס לתהליך.
וזה יכול להיות גם משהו שנמצא המון שנים, כאילו, וקורה זה תהליך של המון שנים, יכול להיות שמישהו רואה חברה מסוימת במשך זמן מסוים, ועובד בכלל בחברה אחרת, ולאט לאט הוא ממש מתגרה ורוצה לעבוד בחברה אחרת, כי הוא רואה דברים שהם עושים.
נכון, חד משמעי.
וזה איזשהו משהו שבעצם גורם ליתרון, של מעסיק מסוים על פני מעסיקים אחרים, כי אם הוא יודע לצבוע את עצמו ולמתג את עצמו במקום טוב, הוא יכול לבוא ובעצם להשפיע על הקלות שלו לגייס אנשים, והיום בסופו של דבר מקומות רוצים שיעבדו אצלם אנשים הכי טובים, נכון. שיובילו את הארגון, אז זה איזשהו גלגל כזה שבסופו של דבר אתה צריך לדאוג לה שהעובד ירצה לעבוד אצלך. אני יכול להגיד שאצלנו לדוגמה, הכנסנו לא מזמן בתהליך גיוס, שבצ'טבוט שהמועמד בא ומתחיל לתקשר עם הוואטסאפ, שהוא מקבל גם סרטונים של הנופשי חברה האחרונים, כל החמישה נופשי חברה האחרונים, וגם סרטון של מה העובדים אומרים על איך לעבוד איתנו, וזה בעצם מחמם את אותו בן אדם לפני שהוא בא לרעיון עבודה בכלל, לקבל איזושהי אינדיקציה למקום שהוא הולך לעבוד בזה. זה כל מיני דברים כאלה שמבשלים את המועמד, מה שנקרא.
אנחנו מנרצ'רים אותו עוד לפני שהוא, עוד לפני הקונברז'ן, אתה אומר.
בדיוק.
יפה.
זה דברים שאתם עושים, מובילים, מה כאילו, כשאקסטרמיין ניגשת ללקוח, מאפיינת אותו, היא בונה לו איזה שם תהליך מיתוג מעסיק, זה דברים שעושים?
אז כן, אז קודם כל, אולי ניקח רגע שני צעדים אחורה ונגיד את הדבר הבא. לאקסטרמל יש שלושה קווים בסיסיים של ביזנס שהיא מפעילה. הקו הראשון הוא עולמות הסושל, האורגנים, שזה כל התוכן האורגני, thought leadership וכל מיני...
מה זה ממש עיצוב פוסטים, עיצוב סרטונים ברמה כאילו נטו שיווק, שיווק ופרסום.
אבל אורגני.
לא ממומן?
יש לנו אורגני ויש לנו ממומן, והם שתי מחלקות נפרדות לגמרי, עם KPIs נפרדים לגמרי וכו'. כמו אחד משמעי. אז מחלקת סושל עושה אורגני, מחלקת שיווק עושה ממומן, כל סוגי הפעילות הממומנת, מקטן ועד גדול, ותכף נצלול.
ופלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם.
כל פלטפורמה שתבחר בארץ, בכל... טיק טוק, אינסטגרם, זה פשיטה. בואו נלך לתוך פלטפורמות סופר מורכבות. עוד הרבה יותר מורכבות, כמו וויצ'אט ווייבו וכאלה, שזה כבר פלטפורמות סופר מורכבות בסין, לדוגמה, ששם אתה יכול רק אם אתה שם, ורק אם יש לך ככה, ו...
אתרים בסינית ודברים כאלה.
נכון, כלומר, יש על זה כמובן כאילו רגולציה מאוד מאוד מחמירה ו... ו... ומשמעותית. אז זה הליין השני, אז דיברנו על אורגני, דיברנו על מיומן, והליין השלישי הוא הליין של המיתוג מעסיק, ופה, וזה נכון לכל אחד, לכל אחת מהמחלקות האלה אצלנו, בסוף אין כאן שתי אסטרטגיות שזהות. כלומר, לכל חברה יש...
מתאים משהו אחר.
מה שמתאים לה בתוך ה-life cycle שלה, שמשרת את המטרות העסקיות שלה.
אינדיבידואלי נורא.
מאוד 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 משמעותי רגע להכיר את החברה, לרוץ איתה לתוך איזשהו דיסקאברי ברור של מה המטרות שלה, מה היא צריכה, איפה היא מתקשה. זה תהליך שהוא חייב להתבצע בצורה מאוד יסודית, מהירה, אבל יסודית ומאוד כנה. כלומר, הארגון צריך יחד איתנו, הוא נדרש להיכנס לתוך איזושהי פאזה שבה הוא בצורה הכי ברורה יודע למסמר את מה הוא צריך לעשות טוב יותר, איפה אנחנו צריכים לעזור יותר, על איזה מטרות זה בא לעלות וכו' וכו'. אז כאילו בהיבט של מיתוג מעסיק זה תמיד בא בתוך או במסגרת איזושהי תוכנית אסטרטגית משמעותית שאנחנו מגבשים עבור הלקוח. יש לקוחות שהם אך ורק לקוחות של מיתוג מעסיק, שהם לא צריכים מאיתנו תוכן אורגני, כי יש מי שעושה להם בבית, כי הוא
נעבר. הנה הוא עושה להם.
יש לקוחות שלא, יש לקוחות שרוצים גם וגם וגם, שהם גם לקוחות שלנו גם במיתוג מעסיק וגם בתוכן אורגני וגם בפרסום ממומן. ואז זה עוד אתגר מאוד גדול שלנו, גם שלהם וגם שלנו, לדעת שאנחנו יודעים להפעיל את כל אחד מהדברים האלה גם בפני עצמו, אבל בדיוק גם כשהוא יודע לוקח בחשבון, בדיוק שלוקח בחשבון את כל הדברים האחרים ו שכולנו יודעים לעשות כאילו סטרימליינינג לתוך הדברים, הפעילויות השונות האלה, אבל זה בפירוש דברים שקורים. כאילו לקוחות מאוד גדולים שלנו, זה דברים שאנחנו עושים איתם.
ומה זה אומר להיות מנהל שיווק בחברה כמו אקסטרה מייל? מה זה אומר כאילו מבחינת העבודה שלך, מבחינת...
זה אומר בסוף שיש חברות מסחריות, שהן חברות B2B, כלומר ביזנס שמנסה למכור ל... ביזנס אחר, שצריך מאיתנו שירותי שיווק, וזה יכול לבוא ממקום מאוד קטן וטקטי, של אני צריך עכשיו את הכנס הזה, או את הקמפיין הזה, או שתייצרו לי את התוכן הזה. זה יכול להיות משהו מאוד טקטי וקטן. זה יכול להיות דברים קצת יותר בינוניים, אני רוצה עבור טריטוריות שונות, חומרים שונים, בשפות שונות, בפלטפורמות שונות, וזה יכול להיות דבר גדול ומשמעותי וכבד, כמו לבנות ביחד אסטרטגיית שיווק שיודעת לזהות את ה-USPs, יודעת למסמר את הקהלים, להשתמש במילים האחרונות כחלק מתהליך פיצוח קריאיטיב שאנחנו עושים ביחד.
וואו, יפה, עבודה רצינית.
זה יכול להיות, לכן אני אומר, מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יכולים לתת מענה בעצם לכל סוג של צורך. זה יכול להיות צורך מאוד קטן, ואז אנחנו יודעת מענה טקטי, וזה יכול להיות צורך גדול, משמעותי, אסטרטגי, ואז...
זה תהליך.
התהליך נראה קצת אחרת, אבל הוא נותן לנו גם אפשרות לראות באמת פינות בארגון שבפעילות טקטית לא היינו רואים. והרבה פעמים גם לעשות הצלחות יותר גדולות, כי ברגע שאתה חולש על יותר תחומים, אתה מכיר יותר סטייק הולדר בתוך הארגון, כאילו שאתה רוצה לעבוד איתם, אז יש לך אפשרות גם הרבה פעמים לדייק את הביזנס עצמו, כשאתה בא לכתוב תוכנית שיווקים. הרבה פעמים הלקוח בא אליך, מתוך איזושהי ציפייה מסוימת שאתה רוץ איתו לתוך פעילות זה, ויש לו כבר בראש בדיוק מה צריך לקרות, זה קל. לפני שנייה יצאתי עם איזשהו מוצר לשוק, אז אני עושה יומיים awareness, ומאוד 4 ימים כבר יש לי לידים והכל בסדר, ולא תמיד זה מתיישר.
ברור.
אמרת יש הצלחות, תן לנו אולי איזה סיפור הצלחה, תספר לנו על איזשהו הצלחה שעברתם עם איזה לקוח, לא חייב להגיד את השם שלו אם אתה רוצה אתה יכול, אבל לספר לנו איזה משהו בעולמות שלכם, הצלחה, איך יצרתם אותה, איזשהו מהלך שאתה מאוד גאה בו.
אז... אפשר לתת כמה דוגמאות.
ברור.
אפשר לתת כמה דוגמאות. לקוח אחד שהוא אחד הלקוחות האסטרטגיים שלנו, רצה, שהוא כבר לקוח של כמה וכמה שנים איתנו, רצה לצאת למהלך של go to market באיפאק, ובראש ובראשונה בסין. ולצורך כך היינו צריכים לפתוח את הציר הזה, כלומר זה ציר שלא היה מושמש אצלנו, כי פה להבדיל מטריטוריות אחרות, אמריקה הלטינית שאנחנו יודעים לעשות, וספרדית וצרפתית ורוסית ו-you name it, פה אין רק אתגר של לוקליזציה של תוכן, אלא יש כאן בפירוש דרישות מאוד מאוד ברורות של מערכות פרסום, שאתה
לדוגמה... שאתם מכירים אותם גם.
לא רק, זה לא רק עניין של ידע, יש לך חסמים אובייקטיביים ברורים, כמו לדוגמה, האנטיטי שמפרסם את זה שאחראית לפרסום, שהיא האונרית של האקאונט, צריכה לשבת בסין, ב-IP סין. האנטיטי צריכה להיות סין. גם הלקוח עצמו, הוא לא יכול להיות לקוח שיושב פה ומפרסם בסין, חייב
לפתוח שם כתוב.
לפתוח שם אנטיטי מסודר וכולי. כלומר, יש... יש פה, יש צורך בתשתית מאוד ברורה, זה לא איזה ציר שאתה פותח רגע בשנייה וזה. וישבנו בתהליך ארוך של בחירה של שותפים אסטרטגיים שאנחנו רצים איתם שם.
מה זה תהליך ארוך? כמה זמן?
חודשים. חודשים. חודשים ארוכים של, של בחינה של השותפויות האפשריות, בחירה של שתי agencies, שאנחנו דרכן יודעים לעבוד בתוך הטריטוריות האלה. הם יודעים לייעץ לנו בצורה מסודרת, גם ברמה האסטרטגית, גם ברמה טקטית. אנחנו יודעים לייצג את זה מול הלקוח. אבל זה אתגר גדול, משמעותי, שהיה צריך לפצח. גם איך אתה עושה את זה במרקט הספציפי הזה, גם איך זה לעבוד מול אייג'נסי שהיא פרטנרית לתוך הטריטוריות האלה. איך זה עובד מול הלקוח, איך זה עובד... מול הפלטפורמות עצמן וכולי. אבל אני שמח להגיד שעמדנו בזה, אני שמח להגיד שעמדנו בזה, וזה זה, זה, זה לא מובן מאליו רגע ללכת לתוך הזה, כי גם, אתה יודע, בסוף זה, לא יודע, נגיד אני אקח את וויצ'אט, בסדר? אז וויצ'אט היא אפליקציה אדירת מימדים ששואב בסין למעלה ממיליארד כאילו יוזרס.
זה לא נתפס. קשה לה להחיל.
זה לא נתפס בכלל לעבוד כאילו בסקייל הזה. ויש בה מלא מלא פיצ'רים בתוכה. היא גם פייסבוק, אבל היא גם ביט, והיא גם וואטסאפ. היא מלא מלא דברים כאילו בפנים.
וזה שמיש פה בישראל לאפליקציה הזאת?
לא.
לא שמיש פה, אה?
לא. אתה, יש לך את ה... ולדעת לבחור את המסרים הנכונים, לדעת איך הם, איך עושים להם לוקליזציה שם, לדעת למדוד את זה נכון, לעשות שימוש נכון במדיה בדג'ט, כי אתה יודע, זה קהל גדול, אין, אין שום מדיה בדג'ט שאתה לא, אתה יכול לשרוף כאילו בשעות אם אתה רוצה.
ועם כמה לקוחות אתה מתעסק היום, פחות או יותר?
בכלל?
בכללי, כן. נשמע שהרבה.
עשרות. עשרות. אז אחד האתגרים הגדולים מבחינתנו, או מבחינתי, זה לדעת לתמוך בצוותים שיושבים תחתיי.
כמובן.
במובן של גם איך מנהלים את השיווק, שזה אספקט אחד כאילו בתוך העבודה הזאת, אבל גם, ולא פחות חשוב מזה, איך מנהלים את האקאונט. כלומר...
וההתמחות שלך זה בגדול שיווק.
כן.
מצד השיווקי.
נכון, אבל גם ניהול האקאונט במובן של לדעת להתברג נכון לתוך תוכנית העבודה של הלקוח ברגע הנכון, לבנות איתו הלאה, לפתח את הפעילות איתו במסגרת איזשהו פיתוח עסקי, שזה כובע שני שיש לי באקסטרה מייל, כלומר גם ניהול שיווק וגם הפיתוח העסקי, וזה... זה, זה תהליך שאתה עושה עם לקוח, אלה תהליכים ארוכים מאוד, להבדיל מעולמות ה-B2C, שזה קצת יותר שטוח, קצת יותר קצר, או הרבה יותר קצר, בום, 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 מה אתה צריך? אתה צריך כרגע עכבר על המחשב, מעולה, יש לי 2,000 כאלה, זה עולה 39.90, עם האכבר, אתה צריך אכבר, אתה מכיר את הפירמה פחות או יותר, משלוח, בום, אין פה איזה תהליך מורכב.
שאתם בונים בעצם חליפה ותופרים אותה לכל הכוח שלכם בעצם, זה אחרת לגמרי.
זה מורכב מאוד, כשאני בא ואומר לך, תקשיב, בוא תחליף את המערכת שלך, שיש לך כרגע איזושהי מערכת אצלך מוטמעת, שכבר קנית לפני 5 שנים במיליון דולר, בוא תחליף אותה במערכת שעולה חצי מזה, ותדע לקחת אותך, לשרת אותך עכשיו 5, 10, 15 שנה קדימה, כמה זמן שתצטרך. הצורך שלי לזהות את הכאבים שלך, את הצרכים שלך, אתה כסטייק הולדר, כדיסיז'ן מייקר, מי שמקבל לך אתה בסופו של דבר, חלק מקבוצה שמקבלת את ההחלטה הזאת, כי בסוף, בהרבה פעמים אין בן אדם אחד שבא ואומר, בסדר, בסוף יש מנכ״ל שאומר מעולה, אני חותם לך על זה ובוא, ולך תוציא את החצי מיליון דולר. אבל הרבה פעמים על ההחלטה עצמה, לא על הצ'ק, על ההחלטה עצמה, יש לך סטייק הולדרס כאילו שונים. עכשיו בוא תבנה תהליך שיודע לזהות מה הם הכאבים של כל אחד מהסטייק הולדרס האלה, מה המוטיבציה לשינוי של כל אחד מהם, תדע לבנות סביב הדבר הזה קהלים, לבנות מסרים שיהיו פר פרסונה, זה תהליך מורכב, ארוך, זה מצריך... גם הבנה משמעותית מאוד בצד של הלקוח, סבלנות, תקציב.
אז בדיוק בנקודות האלה באתי לגעת בסבלנות ובתקציב. אני משער, תקן אותי אם אני טועה, שרוב החברות שאתם עובדים זה חברות גדולות.
כן.
זה מותגים גדולים, יחסית ותיקים, ולבעלי עסקים קטנים לא בהכרח את הסבלנות ואת התקציב. לבוא ולהיכנס לדברים כאלה, למסעות כאלה, לא משנה אם זה מיתוג מעסיק או פריצה לשוקים, לשווקים חדשים, זה משהו שאין אורך רוח לכל...
זה תלוי, זה מאוד תלוי, וזה חלק מהתהליך של הבנייה של האסטרטגיה עם הלקוח, זה לראות שאתה נמצא איתו, הולך איתו עקב בצד אגודל, כדי שאתם, כשתגיעו למטרה שלכם, ותדעו להביא ביזנס ביחד 4, 5, 6 חודשים down the line, הוא ידע מי הלך איתו את היד ביד.
וימשיך ויגדל.
הוא ידע ביד. ויגדל. זה לא רק עניין של הצלחה שיגיד לי, וואי, כאילו, מעולה.
ברור.
יש לנו תוצאות מצוינות ומבסוטים, והנה...
אתה חושב שכל חברה יכולה לבוא ובאמת להיות בתהליך הזה איתכם, או שלא?
לא.
בוא נגיד את האמת, כי הם קטנים ולא יהיה להם את היכולת לבוא ולעמוד בדרישות ובכלל בחזון, כי צריך גם חזון בשביל להיכנס לדברים כאלה, ויש אנשים שיגידו מה עזוב אותי, מה אני צריך, תן לי את השקט שלי, אני לא רוצה, הטוב לי המיתוג שלי והנראות שלי והנוכחות שלי, ולא רוצים את השיווק.
כן, זה יכול להיות גם שאתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני יודע לעבוד באופן המסורתי שלי, יש לי ליסטות שאני קונה מזה קיבי נימת איפשהו, ואני הולך להספים עכשיו אנשים עם ליסטות ולהרים להם טלפון קולס, כאילו, ולהגיד, אתה רוצה לקנות זה, אתה רוצה לקנות זה, ופעם זה עבד לי, ואולי זה יעבוד לי גם בעתיד. אני חושב שאנחנו, כל אחד מאיתנו, כאילו, מקבל כל מיני טלפונים מוזרים שאנשים רוצים למכור לו, ודרך הלינקדאין וזה, כאילו, אם יש דבר שאתה ממש לא אוהב שקורה לך, זה שמישהו נופל עליך, בצורה אגרסיבית, מנסה לדחוף לך איזושהי שיחת מחלה,
לפי דעתי זה מת. לפי דעתי זה מת, העולמות האלה, ובמיוחד יש גם חוק חדש עם המאגר של אל תתקשרו אליי, אני לא יודע אם אתם
מכירים. אז עכשיו זה סופר חדש, זה ברמה של שבועות, זה שבוע, זה קל, זה עכשיו וזה, אבל היסטורית, זה דבר שקורה, ואתם, כל אחד מכם בלינקדאין, כשאתם פותחים את המסנג'ר, יש לכם 4 ביום,
מכל העולם, עזוב, בישראל זאת רגוע, כמה הודים שולחים לי הודעות, זה מטורף.
אז פה אתה מייצר רגע משהו אחר, אתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני לא בא למכור לך רגע, אלא אני מייצר מערכת שלמה של touch points, בסדר? שזה השם המקצועי לנקודות ממשק שיש בין הביזנס לבין הלקוח הפוטנציאלי, לבין הפרסונה הרלוונטי, ואני אומר, אני לא יכול למכור לך כמו שהם מוכרים לך עכבר ב-39.90, אני מוכר לך מערכת במיליון דולר, וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות מטכנולוגיה לסריקה סופר מדויקת של יהלומים, עבור בציוד לחיסון של תרנגולות, וחלה במערכת שיודעת לייצר הצעה ו אופרינג באתרי גיימינג וטריידינג לפי הסטטוס שלך בתור איזה, כלומר יודעת לייצר פאנל וקסטומר ג'רני קצת לפי המיקום שלך, מאיפה אתה גולש, מאיפה אתה בא, מאיפה אתה עושה לוגין, כלומר משהו, הפרסונליזציה והלוקליזציה של הפלו הזה בדרך לקונברז'ן וגם אחרי, כלומר המגוון הוא מאוד 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 גדול, ואתה שואל את עצמך, מה נדרש ממני כאן? אז אני אומר, להבדיל מ-39-90 של העכבר, אני צריך לייצר עבורך, אתה לצורך העניין מנהל האופרציה בחוות תרנגולות שאני בא לחסן עכשיו זה, או מציע לחסן, ויש לך שם 4 מיליון תרנגולות. לא 60. 60 זה לא מעניין. 4 מיליון או 6 מיליון זה סופר מעניין, כי תרנגולת זה רק הבעל חיים שהוא מעבר לנמלה, שיש הכי נפוץ כאילו על פני הכדור הזה.
באמת?
כן.
וטמפרטור מעניין.
כן. עכשיו כמה תרנגולות יש, כן?
כן. שתאכל כל כך הרבה ביצים.
שתאכל לאכול ביצים ועוף ואוויבר. אז איך אני יודע לייצר איתך את המערכת יחסים הזאת, כדי שאתה תוכל להבין, שאני יודע לתת פתרונות לבעיות משמעותיות שאתה סובל מהן, ולקרב בינינו ברמה כזאת שאנחנו כבר נתחיל לייצר פה איזשהו סוג של דיאלוג. כי בסופו של דבר, זה תהיה טיפה הכללה, אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להביא ביזנס, לידים רלוונטיים וטובים ונכונים לתוך הביזנס, כדי שיוכל כבר לייצר ממנו הזדמנויות, ואחרי זה ממש רבניו. כדי שהדבר הזה יקרה, יש צורך יש צורך לפתח אסטרטגיות שיווק ואסטרטגיות תוכן גדולות ומשמעותיות, כדי שאתה תוכל בעצמך, בתור הפרסונה הרלוונט, בתור הטארגט אודיאנס, אתה תוכל להבין אחרי 6-7 נקודות כאילו ממשק בינינו, אם הדבר הזה הוא נכון לך, ולקבל עליך את ההצעה של ליצור קשר, לעשות דמו, לשבת לתוך ישיבת שיחת מוצר, לתוך שיחת אפיון, למה שלא יש אנחנו קובעים עם הביזנס, אבל המושג המפתח, לא מילת המפתח, אבל מושג המפתח זה קונטנט מרקטינג. כי דרך הקונטנט, אני אדע, וזאת העצה שאני אביא היום לביזנס שרוצה
לשווק.
תקשיבו לזה טוב חברים.
העצה שאני מביא היא
תוכן.
תשקיעו נכון ביצירה של תוכן איכותי שיראה אתכם או יציג אתכם בדיוק כפי שאתם צריכים שיציג אתכם. כי דברים שעושים צ'יפ ועושים עקום, נראים צ'יפ ונראים עקום.
אני גם טוען שבסופו של דבר הרבה בעלי עסקים לא עושים את הדבר הזה. הם מציגים מסר שיווקי שונה ממה שהם מציגים כלפי הלקוח הפוטנציאלי שלהם, ופה הם נופלים. כי המסר השיווקי, כי אם היום בעל עסק סתם, דבר לך עכשיו, אני לוקח אותך לעולם שלי של הסושיאל מדיה, אוקיי, לוקח מודעה בפייסבוק, או באינסטגרם, או בטיק טוק, ורוצה כביכול למשוך את העין של הצופה על פי מבצע או על פי מחיר או על פי קריאיטיב שהוא כביכול כזה מוכר חלומות, והוא לא מבדל את עצמו כמו במסר השיווקי שהוא בא ומתקשר איתו מול הלקוח הפוטנציאלי שלו במעמד סגירת עסקה או בגישה פרונטלית, אז זה בעיניי טעות, כי ברגע שעושים את זה בצורה שהיא מאוד מאוד חותכת ומאוד אותנטית, זה הרבה יותר מוכר. עכשיו, אתה יודע, שיווק זה מילה כללית, ואני רוצה לשאול אותך, מהי האסטרטגיה השיווקית שאתה מתאים לכל הכוח?
אז טוב, זה
כאילו, איך מייצרים אסטרטגיה שיווקית נכונה ללקוחות? אתה יודע, בכל מיני תחומים, אני בטוח שזה אינדיבידואלי, אבל
אז בסוף אסטרטגיה שיווקית זה בעצם איזה שם כולל למגוון הפעולות השיווקיות שאתה מתכוון לנקוט בהן, לרבות KPI, זה פלטפורמות, תקציב וכו' וכו', כלומר התוכנית המלאה, שהתפקיד שלה הוא לשרת את המטרות העסקיות של הארגון. כיוון שארגונים שונים יש להם מטרות שונות, אז מטבע הדברים גם האסטרטגיות יהיו שונות. אבל אני אגיד ככה, בסופו של דבר כדי שאנחנו נפתח את האסטרטגיה, יש לנו צורך בשלושה דברים. אחד, אנחנו צריכים להבין את הלקוח. מי שחושב שהוא יצליח לשווק לקוח B2B בלי להבין אותו, בעיניי, לא מדייק. אז קודם כל אתה צריך להבין היטב את הלקוח, להבין את הטכנולוגיה שלו.
להבין את הצרכים שלו, להבין את הטכנולוגיה שלו, את הבידול שלו.
הצרכים
זה
טיפה אחרת.
להבין קודם כל מי הוא. מה זה הדבר הזה שאתה מנסה למכור?
כן.
בסדר? אחד. שתיים, לעבור תהליך משמעותי של דיסקאברי, שבו אתה יודע להתאים את הפרודקט, שלפני שנייה דיברנו עליו, לקהל, איזה מסרים אתה צריך, על איזה פרסון, באיזה קהל, מה ה-KPIs, באיזה, איך אתה רוצה לעשות את זה, איך הדבר הזה גם יודע לשרת, כלומר, איך כל צעד יודע לשרת את הצעד הבא. בסוף, כל הדבר הזה צריך להתנקז לתוך תוכנית גדולה שאומרת, יש לי קהל גדול, את הקהל הגדול הזה אני חושף לתכנים של הטופ אוף דה פאנל, אחר כך אני יודע לצבוע אותו דרך וידאו עם קצרים וכו' וכו', כדי שאני אוכל מתוך הקהל הגדול הזה לייצר קהל רימרקטינג שאני יכול לרוץ איתו קדימה. קהל רימרקטינג, ככל שאני מתקדם כאילו במורד הפאנל, אני צריך להציג חומרים שהם יותר מקצועיים, יותר מעניינים, יותר רלוונטיים. זה אולי נשמע קצת בנאלי כשאני אומר את זה, אבל זה הקאץ'. פה זה הקאץ'. כלומר, האם אתה יודע לייצר תוכנית שיודעת להתחיל עם קהל מספיק רלוונטי, לפנות לאנשים הנכונים, ולייצר איתם איזה סוג של פאנל שבסופו אתה מפנה אותם לדמו, הם קונים, יש מקומות שיש סלפון בורדינג, כאילו. זה, לוקח איזושהי גרסת ביניים, גרסת ניסיון, וכולי. אבל בהבנה שלי זה הקאץ'. הקאץ' הוא לדעת לייצר את הפאנל הזה כדי לקחת קהל גדול ולייצר ממנו כמה חודשים, לפעמים, down the line, לייצר ממנו אנשים שהם מספיק רלוונטיים כדי לגלות עניין אקטיבי, משמעותי, ממשי, בפעילות שאני מנסה לייצר.
כדי שגם הליד יהיה איכותי.
לא תמיד זה עובד לנו טוב, כי לפעמים אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מעניינים את האנשים הלא נכונים. זה לטעויות שיכולות לקרות left, right and center. אנשים שהם יכולים להיות מאוד מתעניינים, אבל הם לא האנשים שבסופו של דבר יושבים ללחוץ על הכפתור הזה של ההחלטה. או שאתה זיהית פחות מדי אנשים בתוך הקבוצה הזאת של המקבלי ההחלטות, יכול מאוד להיות שיש צורך גם מעבר לאנשי מכירות נגיד, שיש להם כך וכך תובנות להביא אליך כדי שאתה תדע למכור את המוצר שלהם לאנשים הנכונים. יש גם צורך בין אנשי IT רלוונטיים, איש IT שיודע לבוא ולשים את הסיין אוף שלו לתוך התהליך הזה ולהגיד, בחנתי את הפתרון הזה וההשלכות שיש לו על היציבות של המערכת שלנו, על האינפרסטרקצ'ר וכו' וכו'. ההתאמה היא מצוינת, אין בעיה, אין בעיה ליציבות של המערכת, אין בעיה ליציבות של המוצר וכו'. זה יכול ליפול על זה. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מביא לך value מעולה, אני יודע להביא לך היום אופטימיזציה בפאנל שלך, אתה בתור לקוח, להביא לך עוד 15%, זה מפלצת כאילו, לא בארגונים כמו גוגל ומייקרוסופט, גם בארגונים הרבה יותר קטנים, כאילו לעשות לך 15%.
מה הארגונים הכי קטנים שאתם עובדים איתם? כאילו מה בערך פחות או יותר, בכמות עובדים, בגודל חברה, בכמות מחזורים, סתם מעניין אותי לדעת, מה רף כניסה?
כמות עובדים לא
רלוונטי, אבל כמה
איזה? כן, זה יכול להיות בסוף. דרישת הסף שלנו היא שהטכנולוגיה תהיה שלך, בסדר? שלא תהיה איזה טרמפיסט שעושה את הריסלר של משהו, שזה לא מעניין. אז שהטכנולוגיה תהיה שלך, ושיש לך כבר פייפליין מכירות עובד, שלא נגיע למצב שאני יודע להביא לך את הלידים האלה.
אבל טוב אליו בער, אבל לא יהיה מי שישתה.
אבל אין לך מי שיודע להגיש את זה, כי לא גייסת מנשי מכירות, ואין לך SDR, ואין לך זה ונעזר.
אז זה כבר לא תיכנסו להקמה של העסק, או לתוך העסק עצמו, אתם בעצם בשיווק, אתם לא תיכנסו ותקימו למישהו מערך מכירות.
זה נכון, אבל אם אין לו מערך מכירות, אז הוא לא יצליח למכור.
ברור.
אם הוא לא יצליח למכור,
אז כל העבודה הלכה לשם.
בחיים לא חושב.
אז צריך חברות קיימות פעילות עם פעילות שלהם, ולא אנשים שמשווקים דברים של חברות אחרות או דברים כאלה, ככה אתם בוררים את הלקוחות שלכם.
נכון.
והיום אני חושב שיש לכם את החברות גם הכי גדולות במשק שעובדות עם אקסטרה מייל.
אז יש לנו גם חברות גדולות, אבל ואני מאוד אוהב את החברות הגדולות שאני עובד איתן, זה מייקרוסופט, זה גוגל, זה צים, זה דברים כאילו משמעותיים, משמעותיים מאוד, כן? אבל אל תגידו שאמרתי, אבל אני הכי אוהב דווקא את המקומות הקטנים.
את האתגרים.
דווקא את האתגרים, דווקא את הפיצוח.
כי זה מעלה אותך ברמה גם.
מעלה אותך, אתה מתכוון בתור אייג'נסי או בתור ביזנס?
בתור הכל. ברגע שיש לך אתגר.
נכון.
בסוף מתעלה על עצמך ברגע שאתה מתעלה על האתגר.
א', זה נכון, אבל זה גם התהליך הזה של הפיצוח. אתה יודע, היום אתה הולך למייקרוסופט, כאילו יש לך כבר מעט דברים שאתה צריך לפצח איתם ביחד. הכל כבר נכתב לאורך, לרוחב ולעומק. אבל חברה, אפילו שהיא established וזה, וחברה של 30, 40, 50, 150 איש, 250 איש, הרבה פעמים הם מגיעים אליך עם תובנות מסוימות שהן עוד צריכות חידוד. שהן היו בטוחות שה-USP שלהן הוא מסוים והוא לא. הרבה פעמים הם התחילו את הדרך כשה-USP היה כזה.
והדברים השתנו.
הרודמאפ של המוצר, מה שמתחרים עושים ומה שהם לא עושים, נסיבות שונות של השוק. השוק הוא דבר סופר דינמי, מה שהיה נכון לפני שנה, במיוחד בתקופה שאנחנו חיים, פחות נכון היום. צריך קודם כל לעשות את האדפטציות האלה, וזה אחד הדברים שחשוב לנו לעשות. לכן, חלק מהרוטינה שלנו של ניהול הכוח, זה מעבר לניהול בפועל של הדברים בזה, לדעת, להרים את הראש, לפחות אחת לרבעון, כדי להגיד, אוקיי, מעולה. בוא רגע, נעלה רגע כמה קילומטרים באוויר, נביט רגע בפעילות שלנו. האם הפעילות שלנו ברבעון האחרון שרתה את המטרות העסקיות של לקוח? מה השתנה? איפה נמצאים המתחרים שלו, לעומת איפה הם היו לפני רבעון, שניים, שלושה, whatever. איזה ריג'קטים יש לאנשי המחירות שלו, כשאני מביא להם לידים, או מלידים אחרים, זה לא חייב להיות לידים שאני מביא, זה יכול להיות לידים שהם מגיעים אורגנית, או נכון. דרך ריפרלים, או לא משנה מה. לא הצלחת למכור, תספר לי מה לא הצלחת לעשות.
תספר לי למה. דרך ליאל.
דרך ליאל, זה אחד הדברים הכי קשים לבוא לארגון ולהגיד, תספר לי במה אתה לא טוב.
במה אתה לא טוב, כי אז הוא לא יגיד לך אף פעם.
אני טוב בהכל, מה קרה לך? מי שלא טוב אני מפטר אותה, אני אביא מישהו אחר.
כן.
שניונת, תספר לי במה אתה לא טוב, במה אתה יכול להיות יותר טוב. מה אתה לא מצליח לעשות מספיק טוב? כאילו, איפה הקושי שלך? לפעמים אנחנו נצטרך למצוא פתרון לזה ביחד, לפעמים יש דברים שיותר קשה למצוא. יש בעיות שאובייקטיבית, הן בעיות משמעותיות שמקשות עליך למכור.
נכון.
אז השיווק הוא בסוף הדרך שאתה מנסח את ה-approach, כאילו, אתה לא יכול גם לייצר, כאילו, אתה לא באמת באמת קוסם.
זה גם מה שאני רוצה לגעת בו עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה מקודם, אני רוצה רק שנרחיב על זה יותר, יש כזה משפט שנקרא תוכן הוא המלך. עד כמה לדעתך תוכן, בוא נשים על זה דגש, עד כמה לדעתך תוכן בשיווק זה דבר שהוא חשוב?
הוא תמיד חשוב.
לדעתי הוא הכי חשוב.
הוא תמיד חשוב. בשיווק B2B, אתה שואל את עצמך, מה אני רוצה להראות ללידים שלי, או לקהל של הלקוחות הפוטנציאליים שלי, כשאני פונה אליהם? מה אני רוצה להראות? הטעות הנפוצה זה לבוא ולהגיד מעולה, אז אני אלך עכשיו להרים אני אעשה איזשהו סרטון. כזה מושקע וכאלה, וזה יחשוף את זה. אז אני אומר, מעולה, אבל מה קורה בסוף הסרטון הזה, הבן אדם שצפה בסרטון אומר, מעולה, זה נשמע לי משהו, אני רוצה ללכת לפרופיל שלהם בלינקדאין, ולראות איזה עוד דברים מפרסמים. פתאום אני נכנס ואני רואה שלא כך פרסמים דברים.
שאין כלום.
ואני נכנס לאתר שלהם, ואני רואה שבסקציה של הניוז, יש שם דברים מ-2021.
שהם לא פעילים בכלל.
ואני רואה שהמסרים לא מספיק מחודדים, ויש לי פה תמונות של שאטרסטוק, אני אומר, רגע, שניונת. זה לא תמיד תהיה החלטה מושכלת, ברורה, דבורה, הרבה פעמים יהיה בתוך בבקן שלך שאתה תתרשם ממשהו בצורה מסוימת חיובית, תלך לעשות איזשהו follow-up research, ותגלה דברים חסרים, פערים, טעויות, שגיאות כתיב, ומיד תתקרר, כי אם יש דבר אחד שאתר לא מעודכן ופעילות שלא קיימת ושפה לא מוקפדת ישדרו לך, זה חוסר מקצועיות.
ובעולם של...
ויכול מאוד להיות, סליחה, אני מקטע אותך, יכול מאוד להיות שאתה בדבר הזה שאתה עושה, אתה פרפקט, שאתה פשוט לא התקנת את האתר שלך כי לא הלך זמן והיית פטרה והוא הלך והיא מתה ומשהו קרה. אני שומע? No one cares. למה לא עשית את זה? אם אני נכנסתי לאתר שלך ואין שם תוכן רלוונטי, אקטואלי,
זה לא ימכור לי, זה לא ימשוך לי דיין.
זה bad experience. ו-bad experience זה דבר שהוא נמדד אקומולטיבית, זה מצטבר. אז פה bad experience קטן, ופה bad experience קטן, ואיזה טעות כתיב, ואני אומר, שבבה, אני אדבר איתך כבר. עכשיו אתה הלכת והוצאת 20, 30, 40 אלף שקל על הסרטון הזה, אבל לא ידעת לייצר לרוחב הגזרה
את אותו רמה.
את אותה רמה. משהו קונסיסטנטי. אז אני אומר, אי אפשר להקוץ, זה לא בא בהקיצות. הקיצות אפשר, אכבר ב-39.90 אפשר להקוץ. למכור 2,000 כאלה נורא מהר, והכל בסדר, ואכבר טוב, ואחריות, ומה שאתה... אפשר. מערכת במיליון דולר, זה לא עובד בהקיצות. זה עובד ביצירה של עומק משמעותי, שהלקוח שהוא עומד מול הפסדה הזאת שכרגע הראית לו, כשהוא עושה ככה, כדי לראות מה יש מאחורי החזית שחשפת מולו, אם הוא רואה בניין שלם, מואר, שאנשים נכנסים ויוצאים ממנו, שיש בו פעילות, הוא מבין שיש שם ביזנס. אם הוא רואה...
אני היום את הבניין המואר הזה, לוקח לעולמות שלנו, לעולמות הדיגיטל, איך רואים היום בדיגיטל בניין מואר, רואים לצורך העניין פרופיל אינסטגרם, שיש לו סטורי. שיש לו סטורי, היום אתה נכנס להרבה מאוד חברות ועסקים וזה, שבן אדם עושה את הבדיקות ומתחיל להסתכל ולעבור, אז אתה נגעת באתר אינטרנט שזה סופר נכון, אנשים היום פתאום מציגים מידע מלפני שנה, שנתיים, שלוש, אז אני אומר לא רק באתר אינטרנט, השכבה הזאת צריכה להיות רחבה, כי אם הוא עובר מהאתר שלך לפייסבוק או לאינסטגרם ורואה שכרגע אין לך סטורי שפתאום רואים היום איזה משהו שעשית או נעשה או קורה ואין איזה פוסט שעלה לפחות בוא נגיד ככה בחודשים האחרונים, בוא נגיד ככה שאם אתה רואה שהפוסט האחרון עלה לפני שנה, אז יש את הבד אקספיריינס הזה שאתה דיברת עליו, וזה לא רק באתר, זה בהכל, וזה היום משהו שאני לצערי אומר, אני חושב שרוב בעלי העסקים ורוב החברות
טועים בו
ונופלים בו בגדול, וחושבים מה עשיתי סרטון, מה עשיתי, כאילו מרגישים שהם הנה, כאילו...
מה רצית? כן. רצית לראות סרטון? כן. הנה תראה את הסרטון, אני אומר, מעולה, אבל בוא רגע נבין מה...
כן, אנשים לא מקבלים החלטה על בסיס נטו נכון? סרטון. כן.
או... טעות זה... שנייה נפוצה, זה להגיד מעולה, קיבלתי ליד. מישהו הוריד איזשהו PDF של 4-5 עמודים, קיבלתי ליד של הבנם שהוריד, הרמתי לו טלפון. וואלה, הוא לא רוצה לקנות. הליד לא טוב. אני אומר, שנייה רגע, כאילו גם אתה, כשיצאת לדייט הראשון שלך,
נכון.
אז אם בדייט השני בא לך כבר, או אם את הבאת, או רוצה כבר לפגוש את ההורים, להגיד רגע, שניונת, כאילו, היה לנו אחלה בדייט הראשון, בואי שנייה רגע, מה שנקרא, תני לי דקה להתרגל אלייך שוב. זה לקפוץ לקצה של הפאנל ולהגיד, יאללה, קונברז'ן, כי אני צריך זה, זה טעות שנייה נפוצה שצריך מאוד מאוד להיזהר מנה. וטעות שלישית נפוצה שהיא קצת קשורה לטעות השנייה, זה להגיד, סבבה, אני אשקיע בפאנל ארוך, אני אשקיע בתוכנית תוכן, אבל קודם כל בוא נעשה משהו מהיר מהיר מהיר, כי אני חייב לפחות לסגור איזה עסקה או שתיים. בוא נסגור עסקה או שתיים, ואז יהיה לי ברבניו מספיק כדי לבוא לבוס לי, למנכ״ל, למי שזה לא יהיה, ולהגיד, אני רוצה עכשיו תוכנית תוכן, אני רוצה עכשיו תוכנית זה, ואני אומר, אם היינו יכולים לייצר מספיק ביזנס כאילו בלי תוכן, אז הייתי ממליץ לך לעשות ביזנס בלי תוכן. הרעיון שאתה רוצה לקצר את הפאנל כאילו ולשטח אותו ולהגיד, אני רוצה מהר מהר כי אני חייב מהר מהר, הוא מגניב חוץ מזה שהרבה פעמים הוא לא בהלימה עם המציאות. ואז
כן, נמצא... דבר כזה קיצורי דרך בתחת.
כי הקיצורי דרך לפעמים הם עובדים, ורוב הפעמים הם לא.
רוב הפעמים, אפילו אם הם עובדים, הם אחר כך נופלים.
רוב הפעמים זה לא עובד. אז לבוא ולהגיד כאילו, זה דבר בעייתי, ואתה בתור מנהל, או מנהל מחלקת השיווק, הרבה פעמים נדרש לבוא ולהגיד, שנייה, בואו תראו איך אנחנו, מה אני מציע לעשות כאן. וזה כל הזמן האיזון הזה, שבין מצד אחד להיות קשוב לצרכים של הלקוח, ומצד שני לדעת להוביל אותו מספיק טוב, כי יש פעולות שאתה יודע, כי אתה כבר כשהיית צעיר וירוק, כבר עשית את הטעויות האלה וראית שזה לא השתלם, אתה יודע להגיד ללקוח, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אתה, מה שתעשה זה רק לייצר עוד תסכול אצלך בביזנס, וזה לא, זה לא יקדם.
אז איך באמת ככה מידע וטיפים שלך, איך להפוך עסק או מותג לאטרקטיבי, איך להפוך מעסיק לאטרקטיבי, שבאמת יסתכלו עליו ויגידו, אני רוצה לעבוד שם. תן לנו איזה כמה טיפים או תובנות, אני יודע שזה לא על רגל אחת, ודברים כאלה צריך לאפיין ולהבין, אבל תן כל מיני דברים שכמעט כל עסק יכול לקחת מהם משהו ו... אולי להסתכל אצלו ב... עליו כמעסיק ולהגיד איזה דברים אני יכול לעשות, איזה דברים כל אחד יכול לעשות, בעצמו אפילו אולי, כדי לשפר את הנראות שלו. נכון, אין מושלם, תמיד יש מה לעשות, בעולמות השיווק תמיד יש איך אפשר לעשות עוד, אבל אולי איזה שהם נקודות שלך שהם כזה רוחביות וכל אחד יכול לקחת מהם משהו.
אז אני אנסה להתמקד בשיווק, שזה התחום כמשהו שאני טיפה יותר מכיר. מיתוג המעסיק זה משהו שישב אצלנו, מרכזת אותו מנהלת המחלקה שלי רקנתי המהממת, ואני לא אקח ממנה את הדבר הזה. אבל אני כן אגיד, נגיד שני דברים משמעותיים. אחד, כל הסיפור של אחריות חברתית, כלומר איזה אחריות יש ל...
התנדבויות ותרומה לקהילה.
כלומר, איפה אתה בתוך הקהילה, לא רק בלהגיד מעולה, אני נותן כסף, אני אשלם עכשיו כסף ומשהו קורה. מעבר לזה, כסף מזה זה הרבה דברים בעולם, אבל מעבר לזה יש חברות שיש להם, זה נקרא Corporate Social Responsibility, CSR, וזה אומר להיות, לייצר מארג של פעילויות שאתה מבצע בתוך הקהילה, חלקן אתה כמובן יודע גם לממן, חלקן עובדים שלך יודעים להיכנס פנימה ולהיות חלק מזה, לעבוד בזה, לעבוד עם הקהילה וכו' וכו'. זה דבר שהוא סופר משמעותי, זה דבר אחד.
זה, אתה אומר שזה, אני יודע, אנחנו עושים את זה, אבל אתה אומר שזה משמעותי כלפי מי שרואה מבחוץ, או כלפי מי שמבפנים, גם, או פשוט כמשמעותי, גם, או איזשהו ערכים מסוימים שכל ארגון חייב לתת בשביל לקבל.
תראה, זה נכון גם פנימית וגם חיצונית, זה נכון לך בתור עובד, שאתה אחד הדברים שנמצאים בתוך הסיכום השבועי שלך, זה שאתה...
חלק ממקום שעושה ונותן.
חלק מדבר הזה. יש עמותה שנקראת עמותת אופנים, שהיא לקוחה שלנו, ואנחנו עושים המון המון פעילויות עבורה, חלקן גם פרו בונו. עמותת אופנים מנגישה, בין שלל הפעילויות שלה, מנגישה לימודי מדעים בבתי ספר בפריפריה. מחזיקה כיתות ומעבדות מדעיות בתוך אוטובוסים כאלה, מגיעים לבית ספר,
כמו דרוס אקסם.
מנהלים, נכון. מנהלים פעילות סופר מגניבה כזאת עם ילדים, קצת נחלשו כזה בתקופת הקורונה, אבל עכשיו חוזרים לעצמם וכולי. העובדה שאתה חלק מזה, שאתה נוסע לתוך יישוב בנגב או בצפון, ואתה רואה ילדים שעולים לתוך אוטובוס ויודעים להתעסק בדבר הכי פשוט של לערבב, לא עכשיו חומרים סופר מורכבים, חלב ומים וסבון וחומר וצבע מאכל, אתה יודע לייצר מזה פעילות שהיא סופר אטרקטיבית לילדים האלה, זה פעילות שהם יכולים לזכור אותה גם חודשים קדימה.
אני יכול להגיד שגם אנחנו שמים על זה המון דגש, כאילו זה גם עושה טוב באיזשהו מקום, זה גם, אני מאמין שאם אתה עושה טוב, אני יכול להגיד שאנחנו גם תומכים בעמותות, עמותת ימין סעד, זו עמותה שבאמת מתעסקת בילדים שחולי סרטן, אנחנו גם עושים להם פעילות שהיא שיווקית, שהיא פרו בונו, וזה נורא כיף לראות שאתה יכול לתת, ובסופו דבר אני מאמין שהדברים חוזרים.
בטח.
אנחנו נותנים להם כרטיסים למשחקי כדורגל, כי אנחנו ספונסרים של קבוצת כדורגל. בימי שישי אנחנו נותנים את המשרדים שלנו לעמותה שמחלקת סלי מזון, ומשתמשת במשרדים שלנו בשביל להכין את הסלי מזון, ומשם לצאת לחלוקה, ושם אנחנו באמת גם קוראים לעובדים שלנו לבוא ולתת יד, וזה נותן פידבק מעולה. ואפילו את המחשבים שלנו, שזה דווקא משהו שאני אשמח גם שכל בעל עסק יבוא ויתרגם, יש עמותה שנקראת עמותת מתחשבים, שהם לוקחים מחשבים שאתה לא צריך, הם משמישים אותם, ונותנים אותם, אנחנו כל שנה נותנים, ואפילו הם שדרגו השנה את המערכת שלהם, ועשו מערכת של, שממש רואים בצורה אינטראקטיבית, כמה עשית ומה יצא מזה, וכמה נתת, ונותנים לך ממש מכתב, ועושים באמת, הם התפתחו בשנים האחרונות בצורה מאוד יפה, וכל ה... גם אופרציה שם היא אופרציה התנדבותית, זאת אומרת שגם מי שלוקח ממך את המחשבים ונותן אותם ועושה את הכל, הכל באמת כחלק מתרומה, אז באמת שמי ששומע, ואם כבר אנחנו מדברים על לעשות ולתרום ולהיות בקהילה, אז יש המון דברים שאפשר לעשות.
חד משמעי.
ותעשו, ומי שעושה זה חוזר בחזרה.
אבל בעצם אתה בתור עסק, אתה...
בתור הבעלים של החברה.
בדיוק, אתה מזה שמקבל את ההחלטה לעשות את זה, אתה מממן את זה, אתה מתפעל את זה. ההסתכלות שלך על זה היא שונה, היא מהממת.
ברור, אבל מי שעובד בחברה רואה את זה אחרת.
הוא צריך להיות, לא חלילה שהסיפוק שלך הוא לא במקום, כי הוא סופר במקום, אבל... האתגר הוא לרתום את העובד לתוך הדבר הזה, שזה לא החלטה שלו, וזה זמן כזה שאפשר נורא נורא בקלות להגיד, טוב, זה לא זמן עבודה, אז אני אעשה ככה, אני כן אבוא, אני לא אבוא. לראות את המאמץ הזה, להבין שאתם כחברה, אתם רואים אנשים אחרים, זה ההשלכה של זה על התפיסה שלו את עצמו בתוך הארגון, היא מאוד מאוד ברורה וישירה. כלומר, אתה בתור חברה מסחרית, כשאתה רואה אחרים, העובד שלך רואה שאתה רואה גם אותו. זה סופר משמעותי, זה דבר גדול מאוד מאוד בשביל עובד לדעת, שהארגון שהוא עובד בו הוא חשוב, הוא חשוב לו.
כמובן, בסוף גם העובד רואה את הבעל העסק, את הבן אדם, את המעסיק שלו, כדמות, כהשראה, וזה מה שמשמר את העובד לאורך זמן.
אפשר להגיד שיש נשמה לארגון.
זה נוגע גם למעסיק קטן, זה עוד יותר גדול, שמדובר במעסיק גדול, בחברה שהיא גדולה, במאות ואלפי עובדים. אז התחלתי לדבר קצת על הפעילות של אופנים, זה מה שאופנים עושה, ואנחנו עושים להם פעילויות שונות, בין אם זה כנסים, ובין אם זה קמפיינים דיגיטליים, גם בשביל לגייס כסף, כי הם עובדים, בכל זאת הם עמותה, גם כדי לגייס פעילים, ומתנדבים, ועובדים.
מועלך.
ובתי ספר, כלומר, זה המגוון של הפעילות שאנחנו עושים איתם, הוא גדול מאוד, ואני שמח להגיד שגם הפעילות היא מאוד מאוד מוצלחת. אנחנו עושים עובדה מאוד יפה איתם, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, גם בתור מבחינתי, ואני לא צד בעניין כאילו, כי אני מוכר פה את השירותים שלי ל... אופנים, אפילו אם אני עושה את זה פרובון, בסדר? זה נותן לי בתור ארגון, זה נותן לי בתור מנהל בארגון הזה, עומק מאוד מאוד משמעותי שיש של אקסטרה מייל, שאקסטרה מייל רואה גם, לא סתם בפעילות עבור הקהילה, אלא בבנייה של ידע ובהעצמה של ילדים, שהם באים ממקומות יותר חלשים, והם לא ילדים שהמקומות האלה נגישים להם, אלא הרבה פעמים הם מאוד, מאוד מתקשים להגיע למקומות האלה. אין הקצאה מספיק טובה של לימודי מדעים.
היה לנו פה באמת טיפ, אני חושב שהוא סופר חשוב, שחשוב לעשות אותו בלי שום קשר, אבל גם בשביל עסקים שרוצים לבוא ולתרום לקהילה, להיות נוכחים בקהילה, שזה טיפ ראשון שציינת לגבי שיווק בכללי, יש עוד איזה טיפים באותו רמה שאתה חושב שאפשר לבוא ולעשות אותם בצורה רוחבית לכל בעל עסק, והם ישרתו בסופו של דבר מטרות ויכולים לבוא ולעשות טוב. זה אין ספק שנגעת בנקודה שהיא משמעותית, קריטית, לא עלתה פה גם, אני יכול להגיד עד היום, בפודקאסט, ובהחלט זה חשוב, חשוב בפני עצמו, אבל גם חשוב גם משהו משדר מסביב. יש עוד דברים שאתה אומר שזה, יש דברים שכולם יכולים לעשות בעולמות השיווק, שכל עסק יכול לבוא גם אם אין לו היום את היכולת ואת התקציבים ואת המשאבים נקרא לזה.
אז כן, יש נגיד גם פנימית כל הנושא של תקשורת פנים ארגונית. איך מתקשרים? זה עולם שלם, כן? זה לא רק, שוב, איזה מייל מגניב שיוצא לקראת השי לחג. זה טוב, אבל זה חייב לבוא כחלק מתוכנית שלמה של איך אנחנו מתקשרים עובדים בבית.
אז תן לנו איזה כמה,
טיפים ככה לשיווק איכותי.
שיווק פנים ארגוני.
טוב, אז אני חושב שהדבר הראשון שאתה תרצה להבין הוא קודם כל מה העובדים שלך צריכים ולמה הם מצפים. כלומר, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים כחלק מגיבוש של תוכנית עבור ארגון זה לשוחח עם העובדים בארגון.
וואלה, זה יכול לקחת הרבה זמן ויכול גם לעלות דברים שאולי המעסיק לא רוצה בסופו של דבר לתת לעובדים שלו.
אגב, יכול מאוד להיות שהוא לא רוצה.
זה טוב לשמוע, תמיד טוב לשמוע, אבל לפעמים גם מה לעשות, יש רצונות ואי אפשר לקיים את כל הרצונות.
נכון, אז אני אומר לשמוע, זה נכון, זה נכון, זה שיש רצונות, זה לא אומר שאתה צריך לענות לכל גחמה.
נכון.
זה סוג של סקר שאתה עושה בתוך ה... זה פרס אמר פעם על סקרים שהם...
כן.
שהם כמו בוסם, מותר להריח, אסור לשתות. אז, והוא ידע משהו על, על, גם על לשתות וגם על...
גם על סמים וגם על סקרים.
וגם על סקרים. וזה נכון, אז אני אומר, זה לא אומר שכל אינפוט שאתה תקבל לתוך התהליך הזה הוא בהכרח ייכנס לתוך תוכנית העבודה. גם לקבל אתה לא להכניס משהו פנימה זה גם זה, אבל לפחות אתה יודע שזה שם ואתה יודע להתמודד איתו. אתה יודע מה הנקודות הבעייתיות שיש לך בארגון, אתה יודע מה הציפיות של עובדים, ואתה יחד עם הארגון, אתה למעשה בונה תוכנית שאומרת איך אתה מתקשר עם העובדים שלך, באיזה משלב שפה, בסדר? כאילו יותר רשמי או פחות רשמי.
ואתם נוגעים בנקודות, אומרים לבן אדם תהיה יותר רשמי, פחות רשמי, מה ההמלצה שלכם, זה בהתאם לארגון?
הרבה יותר מדויק מזה זה חייב להיות. זה איזשהו גיידליין כללי, תהיה רשמי, יותר רשמי, פחות. אתה בסופו של דבר בונה מערכת של מסרים ותוכנית שלמה, כי אתה חולש על כל הדברים האלה. אתה חולש על אירועי חברה, ואיך מגייסים, ואיך מפטרים, ואיך מתקשרים, גם שאתה מגייס בן אדם וגם שאתה נפטר מבן אדם.
כי הוא בסוף נהיה שגריר שלך.
כי הוא נהיה שגריר שלך, יכול להיות שגריר יותר טוב או שגריר פחות טוב.
נכון.
השאלה איך, הכל גם זה יחסי אנוש בסוף.
נכון. אז אני אומר, התקשורת הפנים הארגונית, לזקק את התקשורת הפנים הארגונית לאך ורק, בוא תאסוף את השי שלך מחדר 9, זאת תהיה טעות. זה חייב לבוא יד ביד עם להבין איזה צרכים יש לארגון, מי הם העובדים של הארגון, מה הם צריכים, מה עושים היום המתחרים שלך, והאם הם עושים את זה טוב יותר או טוב פחות, איזה סוג של פידבק אתה מקבל מהעובד שלך, כמה היום מעסיקים יכולים להגיד בלב שלם שהם קשובים למה שעובדים אומרים, אבל באמת קשובים.
כן.
שהם שומעים אותם, שהם שואלים אותם, וזו שומעים, שהם בכלל שואלים. שמתעניינים להבין מה הם זה. שההסתכלות היא לא הסתכלות היררכית. שוב, זה לא אומר שכל מה שתשמע, אתה מיד תשנה, תעקם, זה יכול מאוד להיות שיש דברים מסוימים, שאתה תשמור אותם כמו שהם, אבל לכל הפחות אתה תדע. אז אם אני צריך רגע למסמר את הדברים, ושוב, אני, בלי לחזור על עצמי המון המון, זה לא תחום המומחיות שלי, מיתוג מעסיק, אבל עדיין, מחקר מעמיק של העובדים, הצרכים שלהם, מה הם עושים, מה הם צריכים, מה הם מצפים ממני בתור מעסיק, פידבק תמידי כדי להבין איך הדברים האלה מתפרשים פנימה והחוצה וכולי, והמון הקפדה על תהליכים של גיוס ושל פיתורים. כי אתה לפעמים את הדלי הזה יכול למלא במשך חודשים ושנים.
אבל יהיה לך חור שיברח מכל המים. ולבעוט
בו בשנייה, החור ניחה.
כן.
גם דרך חור הזה, אבל אתה יכול לבעוט בו בכמה החלטות לא טובות, וזה חבל.
לסיכום ולסיום, אני חושב שבאמת היה לנו פה פרק מאוד, 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 מאוד מעניין, ומאוד, עם מסרים מאוד מאוד חדים, לכל בעל עסק ששומע אותנו, החל מעסקים קטנים עד לעסקים גדולים, שיש להם עובדים, שיש להם עובד אחד, שיש להם 70 עובדים. ובסופו של דבר מאוד מאוד חשוב לגעת גם בפן השיווקי של כל העניין הזה, כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו מדברים פה.
נכון.
אתה יודע, דרך אגב, כמה זמן אתה מתעסק בשיווק? לא שאלתי אותך.
בשיווק בכלל.
כן, בשיווק באופן כללי, עוד לפני שהגעת לאקסטרמן.
נגיד 12 שנה?
12 שנה?
אולי. כן, משהו כזה.
מדהים.
כן.
אבל היום אתה כבר יש מתעסקות ב-AI ודברים נוספים, תן לנו קצת ככה את המשנה שלך על העולמות החדשים שאנחנו נתקלים בהם.
אז כן, אז נגיד אחד הדברים שאתה, שצפים הרבה מאוד אצל חברות שאנחנו עושים להם שיווק, זה בעצם למצוא את השביל הביניים שיש לך בין Buzzwords כאלה, שהן כזה מילים שאנשים מאוד מאוד אוהבים להגיד, בסדר? AI based, שאנשים כאילו אוהבים להשתמש בזה, ויש גם אנשים שאוהבים לצרוך את המילים האלה, לבין approach שהוא בעיניי יותר נכון. בוא תנסביר לך, לא במילים גבוהות, לא ב-Buzzwords, אלא להתייחס לכאבים שלך בפועל ולהגיד, אני יודע לעשות כרגע את הדבר הזה בשבילך. אתה, יש לך פתרון שיודע להעביר כסף מנקודה אחת לנקודה שנייה בעולם, שאתה יודע לשלוט בשערי מתח, ואתה יודע להזיז כסף ממרכזים שונים שיש לך בעולם, כאילו כדי לשלם משכורות ושלם מספקים וכו' וכו'. אם אני אתחיל לספר לך כל מיני סיפורים בהיי לבל, אז אתה לא תבין איפה הדבר הזה פוגש אותך בעבודה היומיומית שלך, איזה כאב, אם זה פותר לך, איך זה חוסך כסף, איך זה חוסך כאב ראש. אז האתגר הוא לדעת מצד אחד, לדעת להשתמש גם במילים האלה שאנשים אוהבים לשמוע, כי אנשים כן אוהבים שמדברים איתם כשהפתרונות הם באמת AI based, הם אוהבים שאומרים להם שזה AI based, אבל זה לא יכול להיות רק זה. שאתה אומר, זה חייב להיות מקום שבו אתה יודע להסביר לבן אדם בדיוק על איזה כאב שלו זה יודע לענות, כי אחרת זה נשאר למעלה. אז זה איזשהו דיוק אחד קטן שהיה לי חשוב להגיד, נגיד בעולמות ה-AI. נגיד לסיכום, אם הייתי צריך, נגיד לתת עוד איזשהו חידוד אחד אחרון, בואו, בסדר? בעלי עסקים, כאילו, לא בואו במובן של יאללה, קמפיין גיוס, אלא יש הרבה מאוד דברים שאתם עושים, שאנחנו יכולים לבחון ביחד, כדי לראות כמה טוב אנחנו יכולים לעשות אותם ביחד, האם הם משרתים אתכם, משרתים אתכם ברמת KPI, ברמת ROI, נוכל לבחון את ביחד זה אחד, ושתיים, נוכל לקחת אתכם גם למקומות שאתם אפילו לא חשבתם שאתם יכולים להיות בהם. זה יכול להיות כי אתם לא מכירים את הכוח שיש לפודקאסטים היום, לראי אנחנו כאן, את הכוח שיש לוובינרים היום, אבל גם שיתופי פעולה עסקיים שאנחנו יודעים לעשות בין לקוחות שלנו.
שזה יפה מאוד.
שזה אחד היתרונות שיש לאג'נסי גדול, שהוא יודע לקחת שני לקוחות ולהגיד מעולה, אתה צריך פתרון של ענן, אתה צריך איזושהי קומפוננטה אצלך בתוך המערכת שיודעת לעשות אופטימיזציה של איך הדאטה נשלף, בואו שבו איתי רגע ביחד בחדר, נשתה קפה, נדבר רגע עוד לפני שאנחנו רגע כבר זה ברמת ה... בסיס להבין אם יש כאן בסיס לשיתוף פעולה.
אתם יודעים לחבר בין העסקים, אתם יכולים ליצור כזה חיבור ודברים שאתם עושים.
נכון, זה דברים שאנחנו עושים. זה משרת אותם, אם זה משרת אותם, זה that's all there is to it.
מדהים.
ויש פעמים שאתה בהם תשב ממנה ואומר, תקשיב, אנחנו כרגע לא יכולים לעשות את זה. יש לי חסמים כאלה ואחרים, מי שמנהל את זה יושב באמריקה והוא לא ירצה לעשות את זה, כרגע זה לא פוקוס לנו, בוא דבר איתי ב-2024, הכל בסדר. יכול מאוד להיות שלא יצא מזה משהו. אבל עדיין העובדה שאתה מנהל שיווק בתוך חברה מסחרית, באת אליי לאג'נסי ואני הבאתי לך פתרון שבסופו של דבר לא יצא
לפה. עשית את שלך בסופו של דבר.
אני הכנסתי עוד נדבך של שיתוף פעולה, גם אם הוא לא יצא לפועל בנקודת הזמן הזו, עוד איזשהו לייר, עוד איזושהי שכבה של שיתוף פעולה מוצע, עוד איזשהו value שאני הבאתי לך לתוך הדבר הזה. בסופו של דבר על זה, זה נשפט.
יפה, אז באמת לסיכום, היה פה פרק שהוא מבחינתי ציון 10, אני למדתי המון, והחכמתי המון בתחומים שהם סופר משמעותיים וחשובים, ונגענו פה גם בדברים שכל אחד יכול לבוא וליישם.
חד משמעי.
ובאמת כל הכבוד לך וכל הכבוד על הפעילות ועל מה שצירפת ופתחת לנו פה.
אני הייתי יחסית שקט בפרק הזה כי הקשבתי המון, ובאמת קיבלנו המון המון ערך מוסף, גם אני, גם אתה.
חד משמעית.
תודה רבה.
תודה רבה ששלחתם אותי.
ואני אפגש בשמחות.
כמובן.
אמן. אלוף.
להתראות.
תודה, יום טוב.
תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטס וגם בגוגל פודקאסטס. אפשר למצוא את כל התוכן באתר שלנו bizcast.co.il וברשתות החברתיות.